שלום חברים, מה שלומכם? היום אני נמצא עם אורחת מאוד מיוחדת, שבמקרה היא גם אשתי היקרה, ניקול. היי בייב, מה קורה?
שלום, שלום לכולם, מאוד מתרגשת להיות כאן.
טוב, אז בואו נספר בזריזות על מה אנחנו יכולים לדבר היום ולמה ניקול נמצאת איתי. אז ככה, קודם כל, ניקול היא בעצם מנהלת את העסק בכל הצד הפיננסי, בכל השירות לקוחות, בכל המחירות. בתכלס היא עושה הכל, אני רק גורף את השבחים. אז בגלל שניקול בעצם באמת היא אחראית על התחום הזה בארבע שנים האחרונות, והיא נהייתה ממש ספציפית בכל הדבר הזה, והיום היא גם עושה ליווי לעסקים, רצינו לדבר על טעויות נפוצות של בעלי עסקים, דברים שאנחנו שומעים הרבה, וגם דברים שמן הסתם אנחנו עשינו לאורך הדרך, כי עברנו תהליך מאוד ארוך עד למצב שאנחנו נמצאים בו היום, שהדברים מתנהלים בצורה כבר די יפה וטובה. מן הסתם גם היום יש דברים שאנחנו יכולים וצריכים לשפר. אז רצים לדבר בעצם על הניסיון שלנו ועל דברים שאנחנו רואים ושומעים. אז ניקול, קודם כל, איך את מרגישה? מה קורה?
אני מרגישה מצוין. אני מאוד שמחה קודם כל שאנחנו יכולים להציף את הנושא הזה של טעויות נפוצות של בעלי עסקים. אני חושבת שאם מישהו היה אומר לנו את הדברים האלה בתחילת הדרך, אולי היינו חוסכים יותר זמן ואנרגיה בתהליך.
חוסכים המון זמן ואנרגיה וגם כסף כנראה.
אבל הכל לטובה, וזה הביא אותנו למקום שאנחנו נמצאים בו היום. אז אם נוכל לעזור לכמה עסקים עם הפודקאסט הזה, אז מבחינתי עשינו את שלנו.
מדהים. אנחנו נשתדל לצמצם את זה לחמש נקודות, בשביל לא להתפזר יותר מדי, וניסינו לבחור את החמש הנקודות הכי קריטיות, הדברים שאנחנו שומעים הכי הרבה, ואנחנו חושבים גם שיעזרו הכי הרבה לבעלי עסקים. עכשיו, נקודה חשובה, כשאני אומר בעלי עסקים, זה לא חייב להיות מועדון קרוספיט גדול, זה יכול להיות סטודיו, זה יכול להיות בנם שהוא עצמאי והוא עושה אימונים אישיים, או בונה תוכניות אימון, או אפילו בתחומים אחרים. ראיית חשבון, עריכת דין, תקחו את זה כל אחד לכיוון שלו. אז אנחנו באמת רוצים לדבר על הדברים ולהציף אותם, כי זה רלוונטי, אני חושב, לכל עצמאי ולכל בעל עסק. אז בואו נצא לדרך. יאללה, ניקול, בואי, תגידו לנו מה הנושא הראשון שאת חושבת שאנחנו צריכים להציף.
אוקיי, אז המשפט שאני שומעת הכי הרבה, זה בעצם אני הפנים של העסק, אני המוצר, בעצם נקודת הסתכלות שאני צריך לעשות הכל וללבוש את כל הכובעים בעסק, ואם אני לא עושה את הכל אז כנראה שהעסק ייפגע.
מדהים. עכשיו באמת, באמת זה משהו שהוא כל כך נפוץ, זה משהו שעברתי גם עם עצמי, אם זה בפעם הראשונה שפתחתי עסק, את קרוספיט הדר יוסף ואחר כך את קרוספיט וייט סיטי, זה כאילו מרגיש הכי טבעי, אתה פותח עסק ואתה אומר אוקיי אני אעשה הכל כי עדיין אין הכנסות גבוהות, אז אני אאמין את כל השעות, אני גם יענה ללקוחות, אני גם אתן שירות לקוחות, אני גם אעשה את המחירות, אני גם יעבוד על השיווק, אני גם ינקה, ואני אעשה הכל מהכל מתוך מחשבה של זה הזמן שלי לעבוד קשה, אין לי אפשרות כלכלית בשביל בעצם לקחת עובדים בשביל לעשות דברים מסוימים, וזה כאילו משהו שהוא מאוד מאוד טבעי, ואני חושב שאין כמעט בעל עסק, בטח בעסק הראשון שלו, שלא עבר את התהליך הזה. אז איך את עונה לאנשים כאלה? בן אדם באמת פתח איזשהו עסק או איזשהו סטודיו או משהו בסגנון הזה, והוא אומר, טוב, רק התחלתי, או אין לי עדיין אפשרות, אז איך את עונה לבן אדם כזה?
קודם כל אני חושבת שאני כן מבינה את הנקודת הסתכלות. בסופו של דבר שאתה פותח עסק זה מציף איתו הרבה חששות והרבה תחושות, אז זה לא שזה תלוש מהמציאות להרגיש ככה. אבל עם זאת, בסופו של דבר שאתה רוצה להתקדם ואתה רוצה להתפתח, אתה גם צריך להקדיש את הזמן לעשות את זה. עסק לא יכול להתפתח ולגדול אם יש רק בן אדם אחד שעושה את הכל ולובש את כל הכובעים בעסק. אז ברגע שאני מאציל סמכות, נותן למישהו אחר לעשות משהו, הוא קודם כל כנראה יעשה את זה ברמה יותר טובה. כי זה הגדרת התפקיד שלו, זה מה שהוא צריך לעשות. הוא לא עושה את זה על הדרך או בשעות מתות, או יש לו חצי שעה והוא חוזר לכמה לקוחות, אלא הוא באמת עושה את זה בצורה נכונה ועם השקעת זמן. ומנגד, כשאני נותן למישהו אחר לעשות את זה, אני מפנה זמן לעצמי, לקדם את העסק שלי, בעצם לפתח אותו, לחשוב על נקודות חדשות, לחשוב על איך לקדם אותו. ובעצם אני גורם לעצמי להרוויח יותר בפחות זמן. אני עושה פחות עבודה, משקיע פחות זמן, אבל בסופו של דבר אני מתקדם יותר.
כן, לגמרי. עכשיו, ובנקודה הזאת של עיני הפנים של העסק, זה משהו שהוא באמת הוא מאוד נפוץ. זה גם איזשהו תהליך שאני עברתי עם עצמי של, אוקיי, אנשים רגילים, דוגמה, אנחנו מן הסתם נדבר הרבה על דוגמה שלנו, של מועדון כושר, מועדון קרוספיט. אנשים רגילים לראות אותי מאמן. בתחילת הדרך הייתי מאמן את כל השעות, או רגילים להתנהל מולי כשזה עניין של שירות לקוחות, או כסף, או חידושי מנוי, או מה שלא יהיה. ואז יש את החשש הזה של, אוקיי, אני אעביר עכשיו מאמן. הוא לא יאמן בדיוק כמו שאני רוצה. הלקוחות התרגלו למשהו, הם באו אליי. הם יתרגלו אליי, ואז אולי הם לא ימרוצים, או הם לא ירצו לקבל את האימון מהמאמן הזה. ואז יש באמת את החשש המאוד מאוד גדול הזה. אז איך את בעצם עונה לסיטואציה כזאת?
אני חושבת שצריך לעשות את ההפרדה לבין אני הפנים של העסק, לבין אני עושה הכל בעסק. גם אם אתה מאמן אישי שמעביר את כל האימונים האישיים, ובאמת אתה המוצר, או שאתה פיזיותרפיסט שמעביר את כל הטיפולים, וגם אם אתה עסק קטן עם מספר לקוחות, בסופו של דבר זה לא הגיוני שבן אדם אחד יעשה הכל. לא מבחינת יעילות, לא מבחינת בעצם ניהול נכון של עסק. אני חושבת שבסופו של דבר, כשאתה מביא מישהו שיעשה חלק מהדברים במקומך, זה השקעה לטווח הארוך. אם אתה רוצה לראות את עצמך איפה תהיה עוד 5 שנים, אני בטוחה שאף בעל עסק לא מסתכל על עצמו ואומר, אני אהיה בדיוק בנקודה הזאת, אולי אני אצליח לדחוף עוד איזה לקוח 2 ללוז שלי, אבל אני אעבוד ברמה הזאת וימשיך להתגלגל ככה גם עוד 5 שנים מהיום. כל אחד בסופו של דבר שהוא פותח עסק, הוא רוצה לקדם אותו. אז אם אני רוצה לחשוב על איך לקדם את העסק שלי, אני צריך גם לחשוב על איזה ויתורים אני עושה ואיזה סיכונים אני לוקח.
מדהים. אז באמת בשביל טיפה לסכם את הנקודה הזאת, הייתי מסכם את זה בצורה הזאת. לנסות להבין כבעל עסק, איפה הזמן שלי הוא הכי קריטי, איפה אני הכי חשוב שאני אעשה את הדברים. לדוגמה, יכול שבאמת מאמן שהוא תותח ויש לו עסק, יש לו מועדון כושר, אולי להיות מול הלקוחות ולאמן אותם, זה הזמן, זה הניצול זמן הכי טוב שלו. אז, אבל דברים אחרים, כנראה צריך לעשות להם outsourcing. outsourcing, כלומר, לתת למישהו אחר לעשות דברים מסוימים, להציל סמכויות. או הפוך, יכול שבן אדם אומר, זה לא כזה קריטי שאני אעביר את הדברים, אבל אני תותח בצד הפיננסי, אני תותח בקטע של השיווק, ואז להחליט איפה אתם בעצם הכי טובים, להשקיע את הזמן שלכם שם, ודברים שאתם מרגישים שגם אם מישהו אחר יעשה אותם, זה עדיין יהיה ברמה גבוהה, אז בעצם להעביר אותם הלאה, אבל שוב, להבין שלא הגיוני לעשות את הכל ולצפות שזה יהיה ברמה גבוהה. מדהים. אז זו הנקודה הראשונה שאני חושב שהיא קריטית וחשובה. כנקודת המשך לדבר הזה, אני חושב שמאוד חשוב לדבר על טעות שנייה, שהרבה בעלי עסקים עושים, שאם הם כבר הביאו עובדים, הם לא יודעים בצורה נכונה לתאם את המציפיות, להסביר להם בצורה נכונה מה הם צריכים לעשות, מה הגדרת התפקיד שלהם, ואז הדבר הזה יוצר חיכוכים. בעל העסק מרגיש שיש לו עובדים לא טובים, הוא לא מרוצה מהם, והעובד מצידו מן הסתם גם מתושכל, כי אף אחד לא רוצה להרגיש לא מרוצה ממנו, אבל הוא לא יודע בדיוק מה הוא אמור לעשות, ואז דברים נופלים בין הכיסאות, וזה יוצר בעיות. אז איך אנחנו מתמודדים עם דבר כזה?
אני קודם כל רוצה להתחיל ולומר שצריך להסתכל על כל עובד בעסק כהשקעה. שזה נקודה בעיניי מאוד מאוד חשובה, כי בסופו של דבר, כל פעם שאתה עושה משהו בעסק, אתה צריך לחשוב איך זה מועיל לך, איך זה טוב לך ומה יוצא לך מזה. אז ברגע שאתה משקיע בעובד מסוים, אתה גם לא צריך לחשוב על העלויות שלו, אלא אתה צריך לחשוב מה הוא ייתן לך. עם זאת, ברגע שאתה גם לוקח עובד מסוים, זה לא מספיק רק לתת לו הגדרת תפקיד, אלא אתה צריך להציב בפניו מטרות, אתה צריך להציב לו יעדים. אתה צריך לדבר איתו על בדיוק מה הוא צריך לעשות, לבנות לו לוז מסודר אם יש צורך, וממש לרשום הכל מההגדרת תפקיד הבסיסית עד לכל המשימות שלו, עד אפילו לפצל את זה לשעות העבודה שלו ומה הוא עושה בכל יום, או מה המשימות שלו לפי סדר. כי אחרת אתה לא יכול להרשות לעצמך להיות מתוסכל מהעובד, כי לא באמת אמרת לו למה אתה מצפה, אם הוא לא יודע איך הוא יעשה את זה.
כן. נקודה מאוד חשובה בדבר הזה, זה, שוב, אני מדבר עכשיו באמת מהרבה טעויות שאני עשיתי, כי לאורך השנים עסקתי הרבה מאמנים והרבה עובדים מסוגים שונים, ובתחילת הדרך זה היה בצורה שהיא מאוד שכונתית, שאם אני חושב עליה היום זה ממש מצחיק אותי, שהייתי מאביא איזשהו מאמן, מסביר לו בכמה מילים, טוב, ככה נראה האימון, אני עומד מול הקבוצה, אני מסביר להם את האימון, ואז אני רציתי איתם על דברים, והייתה לי איזושהי ציפייה שכאילו הדברים מובנים מאליהם, אז מה הבעיה, מה אני כבר צריך להסביר לו? ומן הסתם זה מחשבה שהיא מאוד מאוד לנכונה, כי יש איזשהו מושג כזה מהצבא שאומר שמה שלא כתוב לא קורה. מאוד מאוד חשוב לרשום את הדברים, לעשות נהלים מסודרים, לשלוח לבן אדם שיוכל לעבור על זה, שהוא יוכל לחזור על זה, להבין איך עושים פתיחה, איך עושים סגירה, איך אימון מתחיל, למה לשים לב, כמה פעמים צריך להגיד שם של כל מתאמן במהלך האימון, צ'ק אין מתי עושים, ממש כל נקודה, כאילו זה לפעמים מרגיש מוגזם, וכאילו אנחנו מתייחסים לעובדים כאילו הם ילדים קטנים, אבל זה ממש לא ככה, וזה גם בשביל העובד זה עושה חיים הרבה יותר קלים, שהוא יודע בדיוק מה מצופה ממנו, ואין דברים שהם באוויר. אז ממש לרשום כל דבר, העניין הזה של נהלים הוא סופר חשוב, והוא עושה המון המון, המון המון סדר. אז התיאום הציפיות הזה עם העובדים, גם יעשה לכם חיים הרבה יותר קלים עם העובד, יגרום ליחסים הרבה יותר טובים, כי יהיו הרבה פחות חיכוכים, ומן הסתם בסוף גם יביא לתוצאות הרבה יותר טובות, כי זו המטרה. ועוד נקודה אחת שחשוב לי להדגיש, הרבה בעלי עסקים חוששים בעצם מאיך הם יצטיירו מול העובדים. אם יבואו עם יותר מדי דרישות, הם לא רוצים להיות איזשהו בוס כזה במרכאות שהוא מאוד קשוח או מאוד לא נעים, כי הרבה פעמים העובדים שלנו הם גם סוג של חברים, בטח בעסקים קטנים כמו שלנו, ואז בעלי עסקים חוששים קצת מלדרוש יותר מדי. אבל מה שחשוב להסביר שעדיף שהדברים יהיו ברורים, כמובן בצורה נעימה והגיונית, וגם תמיד לדבר בצורה פתוחה, לוודא גם מול העובד שהוא מרגיש שהוא מתוגמל בצורה שהיא עולמת את מה שמצופה ממנו. אבל כל עוד הדברים האלה הובנו ושתי הצדדים מרגישים שהשכר מתאים למה לתפקיד בעצם, זה מאוד מאוד עוזר גם לעובד לקבל הגדרות תפקיד ומשימות מסודרות, כי אז הוא יודע בדיוק מה מצופה ממנו, הוא לא מרגיש שהוא לא עושה מספיק, והוא יודע שבעצם הוא משיג את התוצאות שבשבילה מעסיקים אותו, ואז זה עוזר מאוד לשתי הצדדים. סבבה? עוד משהו? בנקודה הזאת?
מצוין.
מדהים, אז יופי, זו הייתה הנקודה השנייה שלנו, תיאום ציפיות עם עובדים. בוא נמשיך הלאה. נקודה שלישית, מאוד מאוד קריטית, שוב משהו שאנחנו עשינו בתקופות ממושכות כאלה ואחרות בזמנים האלה שיש לנו את העסק, שזה להתגלגל ולא להציב יעדים. שזה בגדול אומר, הרבה פעמים זה קורה במיוחד כשהעסק הוא כבר יחסית ותיק והוא רץ די טוב, כלומר יש רווחיות מסוימת, כבר לא צריך ללחם אולי על כל לקוח, כבר מן הסתם הגענו לברייק איבן כבר מזמן, ואז נכנסים לאיזושהי שעננות כזאת של הכל טוב, יש כסף, הכסף נכנס, אני לא צריך להתאמץ יותר מדי, לקוח בא, לקוח הולך והכל יהיה בסדר, ומפסיקים בעצם לעקוב אחרי העסק, מפסיקים לדחוף קדימה ולא ממצים את הפוטנציאל. מה הבעיה הכי גדולה עם הדבר הזה?
קודם כל, הבעיה הכי גדולה זה שאם אתה בעצם עומד במקום, זה נקרא ללכת אחורה. אם אתה לא כל הזמן במטרה של להתקדם קדימה ולדחוף את עצמך ולממש באמת את הפוטנציאל שלך, אז בסופו של דבר, או שזה לא יחזיק לנצח, או שאתה תיתקע במקום הזה לאורך זמן. ואני חושבת שכשאתה רוצה לחשוב בגדול ואתה רוצה להתפתח, אתה גם צריך לעשות את הדברים בשביל שזה יקרה. אתה לא יכול פשוט לשבת ולהסתכל על המצב ולהגיד, טוב, יהיה בסדר, ועכשיו הכל טוב, ואני לא כל כך צריך להתאמץ, אני כאילו בניתי את העסק, עבדתי קשה בהתחלה, ועכשיו כאילו דברים רצים.
וזה משהו שקורה המון בתחום שלנו. זה קרה אצלי באופן אישי. כלומר, כבר היו לקוחות, העסק עבד לא רע, ואז בגדול היום שלי היה נראה במשך תקופות זמן מסוימות, הייתי בא לשעות שלי, מאמן אותם, מאמן ברמה גבוהה, הכי טוב שאני יכול, אבל בשאר הזמן מתאמן בעצמי, על הדרך מדי פעם עושה פוסט, על הדרך מדי פעם מוודא שכל הצד הפיננסי מתנהל בצורה נכונה, והיום אני מן הסתם מבין שזה הייתה טעות כל כך קריטית, כי אולי לא, זה לא הכניס אותנו לאיזה שהם קשיים כלכליים, אבל זה פשוט בזבוז זמן כל כך גדול והתנהלות כל כך לא מקצועית, כי אנחנו פשוט לא מנצלים את הפוטנציאל שלנו. הרי בסופו של דבר, למה פתחנו עסק? כי בשביל להשיג את החלומות שלנו. כי לפתוח עסק יש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות. החסרונות הם סיכון גדול, אחריות, כאב ראש, לחץ נפשי, וכל הדברים האלה שאנחנו מכירים. אבל היתרונות אמורים להיות פוטנציאל גדול. לעשות מה שאנחנו אוהבים, להתקדם, להשיג את החלומות שלנו. אז אם אנחנו לוקחים על עצמנו את כל הסיכונים, אבל לא מנצלים את הפוטנציאל, אז מה אנחנו עושים בעצם? אז כל הזמן חשוב לשים מול העיניים שלנו את הדחיפה הזאת קדימה, להציב לעצמנו יעדים ולא לעצור. ומשהו שאת באמת הכנסת לעסק בצורה מאוד מאוד חזקה, זה העניין של הצבת יעדים. אז אולי תגידי לנו בכמה מילים איך כדאי לעשות את זה, ומה זה אומר בדיוק להציב יעדים, אם זה יעד יומי, אם זה יעד שנתי, איך את מסתכלת על זה?
אני מסתכלת על זה קודם כל ברמה החודשית וגם ברמה היומית. זאת אומרת שקודם כל אני צריך להציב לעצמי מטרה לחודש. בעצם מה אני רוצה להשיג מהחודש הזה? כמובן בצורה הגיונית, לפי מספר הלקוחות שאני משיג בדרך כלל, לפי בעצם איזה חודש זה בשנה, אם זה חודש עם יותר חגים, חודש עם דווקא שלקוחות יותר רוצים להצטרף, אבל באמת להציב איזשהו יעד ולנסות לעמוד בו. עכשיו, שאני רוצה לעמוד ביעד, זה לא מספיק להגיד, אוקיי, הנה היעד שלי, ואולי אני אגיע אליו, אולי לא, נבדוק בסוף החודש. כל יום צריך לבדוק איפה אני עומד ביחס ליעד. צריך להציב גם יעד שבועי כדי להקל בעצם על הבדיקה הזאת. צריך למצוא איזושהי תוכנית מגירה בתחילת החודש, שאם אני רואה שכבר אמצע החודש ואני לא עומד ביעד שלי, מה אני עושה כדי כן לעמוד ביעד שלי. אם באמת אנחנו לוקחים את זה למקום של, שלנו, של מועדון כושר, אז אנחנו נגיד שמים יעד של XX קעות בחודש, ואם באמצע החודש אני מתחת ליעד של החצי חודש שלי, אני צריך למצוא איזשהו תוכנית שיווקית, איזשהו הטבה לחבר מביא חבר, לצורך העניין. או אפשר להסתכל על זה גם בתחומים אחרים, לדבר עם לקוחות עבר, לראות אם יש לקוחות שרוצים לחזור. יש כל כך הרבה תוכניות מגירה, כל כך הרבה דרכים להתפתח, שגם לא דורשות השקעה כספית, אם לצורך העניין זה לא נכון. אבל יש כל כך הרבה דברים לעשות את זה, פשוט צריך להציב את היעד ולעקוב אחריו.
לגמרי. אני חושב נקודה שהיא ממש ממש חשובה, כי מהרגע שהתחלנו לעשות את הדבר הזה של להציב יעדים מאוד ברורים, ממש לרשום את זה לעצמנו, ואז לעקוב על זה ברמה היומית, עצם המעקב אחרי זה הביא לזה שהיינו הרבה יותר פרודוקטיביים, והגענו לתוצאות הרבה יותר טובות. כי אפילו שמדברים על זה, אפילו שמציבים את זה, מציפים את זה מול העובדים, מול המזכירות, מול הצוות, זה מרים מאוד את המוטיבציה. כי כשמתגלגלים ואומרים כזה, בסדר, אם יבוא לקוח, סבבה, אם לא, לא נורא, אז מן הסתם אין מטרות ברורות, לא יודעים לאן אנחנו רוצים להגיע. אז עצם הצבת המטרות תעזור מאוד בהשגת התוצאות. אפילו לא משנה בדיוק מה יהיה היעד.
אז כי שהמספר קיים, אי אפשר להתעלם ממנו יותר.
כן. זה אחד, שתיים, אחרי שיצבנו את היעד, אנחנו יכולים לעשות את התוכנית בעצם, אם זה התוכנית השיווקית, או להתאים בעצם את הדברים שאנחנו רוצים לפי הדבר הזה, וזה משהו שהוא ממש ממש עוזר. ונקודה אחרונה בנושא הזה, להרבה מאיתנו, להרבה בעלי עסקים, יש איזשהם חלומות מסוימים. למשל, בן אדם רוצה, אומר לעצמו, אני רוצה להגיע למצב שאני עושה הכנסה של 50,000 שקל בחודש בעסק, לדוגמה. אבל אז לא עושה שום דבר בשביל להגיע לנקודה הזאת, כי זה משהו שלא יקרה מן הסתם תוך יום. עכשיו, דוגמה, אם כרגע אתם עומדים על מספר לקוחות מסוים, והכנסה שלכם היא, סתם דוגמה, 10,000 שקל, בשביל לסגור את הפער הזה מ-10 עד 50,000, זה צריך להיות בצעדים מאוד קטנים ומדודים. אז בשביל להגדיל לדוגמה ב-100 לקוחות את המועדון שלכם, אתם אומרים, אוקיי, כל חודש אני רוצה לגדול עכשיו ב10 מנויים. ואז אני יודע שב10 חודשים אני כבר אגיע למטרה הזאת שהצבתי לעצמי. אבל הדבר הזה לא יקרה מהאוויר. אתם לא יכולים לשבת ולחכות של, בסדר, אני מקווה שלאט לאט יבואו, עוד מעט יהיה שנה חדשה, אנשים קצת ישמינו, ירצו בטח להתאמן. לא, אנחנו צריכים לעשות איזושהי תוכנית בשביל לגרום להם לבוא ולהבין שהם צריכים את זה, ואנחנו המקום הנכון להשיג את המטרות שלהם. סבבה?
כן.
מגניב, יופי. אז זו הייתה הנקודה השלישית שלנו, של בעצם לא להפסיק להתגלגל ולהציב יעדים ברורים. מדהים, בוא נדבר על איזושהי נקודה שהיא קצת מתקשרת לנקודות האחרונות, כל העניין של גזלני זמן. קצת דיברנו על זה בעניין של אאוטסורסינג ולהציל סמכויות, אבל זה טעות כל כך כל כך גדולה ששוב, אנחנו עשינו אותה בתקופות זמן גדולות. גזלני זמן זה בעצם אומר דברים שלוקחים איתנו המון זמן וגם אנרגיה דרך אגב, שאנחנו לא חייבים לעשות אותם, ואם אנחנו נפסיק לעשות אותם, אז אנחנו נהיה הרבה יותר פרודוקטיביים, אין לנו זמן לעשות דברים אחרים, ואנחנו גם כנראה יותר נהנה מהחיים. אז אולי תתן לנו כמה דוגמאות ותגידי לנו איך נכון לעשות את הדבר הזה.
גזלני זמן יכול להיות כל כך הרבה דברים. אני חושבת שכל בעל עסק צריך לחשוב בתור, כאילו, מה גוזל ממנו זמן, על הדברים שהוא סובל לעשות אותם, הוא כנראה לא עושה אותם הכי טוב, ובעצם הם מכבידים עליו בחיי היום-יום. גם מבחינת מוטיבציה, גם מבחינת לוקחים ממנו יותר מדי זמן פיזי. זה יכול להיות אנשים שבוחרים לנקות לבד את המקום שלהם. זה יכול להיות מענה ללקוחות שבעצם פונים אליך ישירות בהתמודדות עם סיטואציות חריגות. זה יכול להיות כל כך הרבה דברים, זה מאוד אינדיבידואלי לכל בעל עסק.
אני אתן לזה שתי דוגמאות באמת מהצד האישי שלי. אחד זה באמת העניין של הניקיון, כי מן הסתם בתחילת הדרך הייתי עושה את הניקיון בעצמי.
אני זוכרת.
כל ערב, סוף היום, מסיים גמור את היום, ואז עוד שעה, שעה וחצי, מנקה את המקום, מצחצח את המקום. מתוך מחשבה של, טוב, הרגע פתחתי, אני בתחילת הדרך, אין לי אפשרות להביא מנקה, אז אני מבזבז את הזמן הזה על עצמי. בדיעבד, אני מבין שאם הייתי מבין שזה השקעה, ואם אני אביא מנקה, אני אחסוך מעצמי את הזמן הזה, א', זמן שהוא יקר, אנרגיה, מוטיבציה, ועם הזמן והאנרגיה הזאת הייתי יכול בעצם לקדם את העסק ולהביא לקוחות שבעצם היו גורמים להוצאה הזאת להיות שווה. לדוגמה, אם אני עושה את החשבון ואני אומר לעצמי, אם אני אפסיק לנקות ואני אביא מנקה, הדבר הזה יעלה לי עוד 2,000 שקל בחודש. אוקיי, אז אני עושה את החשבון, כמה לקוחות אני צריך בשביל לייצר את ה-2,000 שקל האלה? דוגמה, 5 לקוחות, 6 לקוחות, 7 לקוחות, לא משנה. אבל אם ב-10 שעות האלה, בחודש שפיניתם לעצמכם, אתם לא תצליחו להביא את המספר האנשים הזה, אז יש לנו איזושהי בעיה. אבל במצב נורמלי, סביר, שעובדים בצורה נכונה, הזמן הזה שפיניתם ייתן לכם את האפשרות לקדם את העסק למצב שבו אתם תייצרו את ההכנסה, את ההכנסה המספיקה, בשביל שההוצאה הזאת תהיה שווה את זה. וזו צריכה להיות ההסתכלות, לא על אני מוציא עוד כסף, אלא אני משקיע כסף בעסק בשביל לקדם אותו. דוגמה נוספת מאוד רלוונטית, כל הנושא של בניית תוכנית האימון למועדון. זה משהו שאני מאוד אוהב לעשות, מקודם דיברנו על דברים שאנחנו סובלים מהם, אז זה דווקא משהו שתמיד מאוד מאוד אהבתי לעשות, לבנות את התוכנית אימון למועדונים. מאוד מאוד אהבתי לעשות את זה. אבל באיזשהו שלב הבנתי שהדבר הזה לוקח ממני פשוט שעות על גבי שעות, כי באמת היה לי חשוב לעשות את זה ברמה גבוהה, הייתי חושב על כל אימון, ממציא אותו מהראש, באמת על דברים שהם מיוחדים, שהם, שאולי לא ראו אותם, וזה היה מגניב מן הסתם, ולקוחות היו אוהבים את זה, אבל פשוט הזמן שזה היה גוזל ממני, והאנרגיה שזה היה גוזל ממני, פשוט לא היו שווים את זה, והבנתי שאם אני אתן למישהו אחר לעשות את זה, שדרך אגב היום עושה את זה לא פחות טוב ואולי יותר טוב, שזה ולד, זה פינה לי המון זמן ואנרגיה. ועם הזמן ואנרגיה האלה אני קידמתי את העסק הרבה יותר, כי בסופו של דבר, כן, יש אולי כמה לקוחות ששמו לב שהתוכנית אימון קצת נראית אחרת, ובהתחלה זה אולי יפריע להם, כי הם לא היו רגילים, אבל בלונג רן, 90% מהלקוחות לא יודעים ולא אכפת להם מבונה את התוכנית אימון, הם חשוב להם שפשוט התוכנית תהיה טובה, והם יבואו ויקבלו מוצר טוב.
אז היום נכנס גם הפיקוח שלך, כי בסופו של דבר זה לא שהצלת את הסמכות ואתה לא מסתכל יותר על תוכנית אימון.
כן, מן הסתם. אז מן הסתם יש לנו עכשיו מנהל מקצועי שבונה את התוכנית אימון, שולח לאישור, אני עובר על דברים, נותן את הריג'קטים והפידבקים שלי, וככה זה מתנהל. הוא מקבל מן הסתם שכר מתגמל על הדבר הזה, אבל לי זה חוסך המון זמן, ועדיין המוצר הוא נשאר ברמה מאוד מאוד גבוהה, אולי אפילו טובה יותר. כי עכשיו יש בן אדם שבאמת משקיע על זה את הזמן, קיבל הגדרת תפקיד מאוד מאוד ברורה, הוא יודע מתי הוא צריך להכין את התוכנית, מתי הוא צריך להגיש אותה לאישור וכולי, וזה לא תקוע אצלי כזה כמו עצם בגרון, ואני עושה את זה כזה ברגע האחרון כי אני חייב. אז זו נקודה סופר חשובה. מעולה. ויש לנו נקודה אחת אחרונה, כל העניין של פחד משינויים, ולתת ללקוחות לנהל את העסק, ואני אשמח לתת לניקול לדבר על הדבר הזה, כי זה מה שמתעסקת בו המון, אז יאללה.
אוקיי, אז קודם כל, הרבה מהלקוחות שלי הרבה פעמים חוששים לעשות איזשהו שינוי, שכנראה הוא יותר נכון להם, והם מבינים שלטווח הארוך ואפילו לטווח הקצר, לעשות את הדבר הזה יהיה להם גם יותר נכון מבחינת כלכלית, גם יותר נכון מבחינת השקעת אנרגיה, וזה מגיע לשתי נקודות. או שבעצם הבעל עסק פוחד בעצמו לשנות את הדרך שהוא רגיל לעבוד בה כבר כמה שנים, מסיבות שהן מובנות, שאתה רגיל למשהו, אף אחד לא אוהב שינויים, או שבעצם סיבה שלדעתי יותר חמורה ובעייתית, הם פוחדים מהתגובה של הלקוחות שלהם. בעצם זה נקרא לתת ללקוחות לנהל לך את העסק, כי אתה יודע שמשהו יותר נכון בשבילך, אבל אתה לא עושה אותו בגלל שאתה פוחד מהתגובה שלהם. בדרך כלל שאנחנו מגיעים לנקודה כזאת, אנחנו לא מפחדים מכלל הלקוחות. זה לא שכל הלקוחות שלנו יגידו משהו. בדרך כלל מה שמפריע לנו זה ההתמודדות עם ה-10% האלה מכלל הלקוחות, שיכול להיות שיגידו משהו, יכול להיות שלא יהיו מרוצים.
אולי שווה איזושהי דוגמה קטנה שמי שמקשיב קצת יבין למה שאנחנו מדברים. לדוגמה, נגיד שבמועדון שלנו, במשך תקופת זמן מאוד מאוד ארוכה, בוואי ציטי, היה לנו אימוני קבוצה באולם הגדול, ובאולם הקטן היינו מאפשרים בעצם אופן ג'ים במהלך כל הערב, לא היה צריך להירשם, היית יכול לבוא מתי שאתה רוצה, לכמה זמן שאתה רוצה וכו'. עם הזמן המועדון גדל, מן הסתם עבדנו קשה בשביל שזה יקרה, ואז הבנו שאוקיי, יש לנו שתי אולמות, בואו ננצל אותם. אנחנו יכולים להכניס עוד אימון קבוצה באולם הקטן, אבל בשביל לעשות את הדבר הזה היינו צריכים ברוב שעות הערב לבטל את האופן ג'ים. עכשיו מן הסתם היו מתאמנים שאהבו את האופן ג'ים, רצו לבוא לאופן ג'ים לעשות את התוכנית האישית שלהם, מספר אנשים די מצומצם, נגיד בערך 10 או 15 משהו כזה. אבל זה נתן לנו אפשרות לתת שירות ומוצר הרבה יותר טוב לעוד 50 או 100 איש, בגלל שפתחנו 2-3 אימוני קבוצה, בכל אימון קבוצה 12 או 15 אנשים, אז אנחנו מבינים שמבחינה כלכלית וגם מבחינת השירות שלנו, זה הצעד נכון. אבל עדיין היו 10 או 15 אנשים שלא היינו רוצים לזה. התלוננו קצת ואמרו זה לא הוגן, זה לא המוצר שאני שילמתי עליו וכו' וכו'. אבל אנחנו מבינים והבנו גם אז שאין מה לעשות, אנחנו נצטרך לעשות כמה שיחות לא נעימות, כמובן להסביר את זה בצורה מנומסת ויפה מה עומד מאחורי זה, אבל זה הצעד הנכון. ואיזושהי נקודה גם שחשוב להבין, כשמסבירים ללקוחות את ההיגיון מאחורי הדברים ולמה זה קורה ומדברים איתם בגובה העיניים, כמעט תמיד הם מבינים. כי אני חושב שגם מי שמאזין לנו, אנחנו נמצאים בתחום, בעולם הזה של הקרוספיט, של הפונקציונלי, או בעסקים אחרים של אנשים שמקשיבים לנו, אנחנו עובדים מול לקוחות ברמה די גבוהה, אנשים אינטליגנטים, אז כשמסבירים להם את הדברים ומסבירים להם את ההיגיון, אז הם מבינים, הם מעריכים אותנו, ומקבלים את זה בצורה הרבה יותר טובה.
אל תעמיתו בערכם של הלקוחות שלכם. בדרך כלל שאתה נותן את הנקודת הסתכלות שלך ללקוח שכנראה מעריך ומכבד אותך, אז הוא גם יקבל את התשובה. אבל לא להסביר את עצמך, לא להגיד כלום ופשוט לעשות איזשהו שינוי.
להנחית גזרות.
מן הסתם שזה לא יהיה נעים וזה גם מטריס.
כן, אז תמיד חשוב גם כשעושים איזשהו שינוי, להסביר את הדברים לעומק, להיות ערים לביקורת. ועדת להסביר את הדברים, אבל יחד עם זה, תמיד לחשוב, אוקיי, מה הדבר הנכון, גם בשבילי, בשביל העסק.
אבל גם בשביל הלקוחות שלי.
כן. עוד איזושהי דוגמה קטנה, העניין הכספי מן הסתם הוא תמיד רלוונטי ותמיד מדברים עליו המון, ורוב הלקוחות מן הסתם היו רוצים לשלם כמה שפחות ולקבל מוצר כמה שיותר טוב. נכון? זה מובן ולגיטימי. אבל אם היינו שואלים את הלקוחות שלנו, תגידו, במקום לשלם מנוי של 400 שקל, נגיד, או 300 שקלים, אתם מהיום, אתם תתחילו לשלם 100 שקל, כולם משלמים 100 שקל על המנוי. אז אולי במחשבה הראשונית הם יגידו, וואו, איזה כיף, אני צריכים לשלם רק 100 שקל עכשיו על אותו מוצר, הם מאוד מאוד ישמחו. אבל אחרי שבועיים, כנראה שהם יבואו ויבקשו ממך, בואו נחזיר את המחיר חזרה ל-400 שקל, ואני אסביר למה. אם אתם תתחילו לקחת פתאום מחיר מאוד מאוד נמוך במקום, מה יקרה אחרי שבועיים? המקום יהיה מפוצץ. אתם תעלו באיזה 100 מנויים, לפחות אני מקווה, בשביל להגיע לפחות לאותה רמת רווחיות. האימונים יתחילו להיות מפוצצים, שירות הרבה פחות טוב, הרבה פחות יחס אישי, הרבה יותר בלגן, הרבה יותר לכלוך, ואז פתאום המוצר נהיה אחר לגמרי. אבל זה משהו שחשוב להסביר אותו. כשהלקוח מבין למה הוא משלם את המחיר שהוא משלם, והאם לדוגמה יש איזו שאלת מחיר מסוימת, למה היא קורית, אז לרוב אני חושב שהלקוח יבין את הדברים. אז אם אתם מרגישים שיש צורך לעשות עלאת מחירים מסוימת, כי אתם פשוט לא מצליחים להרוויח כסף, או אתם לא מצליחים להתקדם, או פשוט כי המועדון כבר נהיה מלא מדי, ואתם עדיין רוצים לשמור על מוצר ברמה גבוהה, אז חשוב להסביר את הדברים, ואז הם מתקבלים בצורה טיפה יותר טובה. עוד איזשהו שינוי או דוגמה שהיית רוצה לתת אולי לנושא הזה?
אני חושבת שזה גם מדובר בשינויים הקטנים והפשוטים של לעשות תקנון, לשנות את דרך התשלום.
להתחיל לעבוד עם מערכת CRM.
אז אני רוצה פשוט להגיד בכלליות על הנקודה הזאת, שבסוף כולם מתרגלים לשינויים, יש שינויים שצריך לעשות אותם כדי להתקדם. תמיד יש דרך להתחשב בלקוחות קיימים, אני חושבת ששירות לקוחות זה מאוד מאוד חשוב, וזה בעצם השם שלנו, הערך שלנו, איך הם רואים אותנו. אז כן חשוב לשים דגש מאוד גדול על שירות לקוחות, אבל עם זאת להתקדם ולקדם את עצמך ואת העסק שלך.
מדהים. זהו חבר'ה, עברנו על 5 נקודות. 5 הדברים שהרגשנו שהם הכי הכי קריטיים, גם בשבילנו וגם בשביל אנשים שאנחנו רגילים לדבר איתם ולשמוע מהם. אנחנו ממש מקווים שזה עזר לכם, שתקחו את הדברים לתשומת לבכם. אם כמובן שאנחנו פתוחים לשאלות, הצעות, הערות, תרשמו לנו באינסטגרם, בפייסבוק, מאיפה שבא לכם. כרגיל, אם אהבתם ונהנתם, תשלחו לחברים, תמליצו, שנוכל להמשיך להביא לכם תוכן טוב ואילנו מוטיבציה לעשות את זה. תודה רבה על הזמן, נתראה בפעם הבאה.